שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 235, והאורח שלי היום הוא ליאל לייבוביץ', שהוא עורך בכיר בטאבלט, ועכשיו גם עמית מחקר במכון הדסון. שלום ליאל.
שלום לך גדי.
והוא גם מדבר עברית, וגם אני צריך להגיד גילוי נאות שאני מכיר אותו הרבה זמן, ועכשיו אני גם מפרסם בטאבלט, גם בפודקאסט שנקרא Israel Update, אם אתם לא מכירים אותו זה חמור. אנחנו מתחילים לתרגם את הפרקים האלה גם לעברית, ונשים אותם גם בערוץ הזה, וגם כותב בטאבלט מדי פעם, למעשה על בסיס קבוע. ועכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה כדי לשמוע את החסות שהיא גם כן אנחנו. בבקשה. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. ובכן, ליאל, אתה גר באיזה מרחק מאוניברסיטת קולומביה?
במרחק יריקה, עכשיו זה ליטרלי במרחק יריקה, בערך 20 בלוקים.
ועכשיו גם יורקים.
יורקים, כן. צועקים, מרביצים, הכל.
כן, זה מפחיד?
הדבר היחידי שמפחיד אותי זה שכל מה שחששתי שהולך לקרות, קרה הרבה יותר מהר ממה שציפיתי. הגעתי, עברתי לניו יורק מתל אביב הפורחת באוקטובר של 99, יום חמישי בלילה, נחתי יום שישי בבוקר, כמו מאגר טוב, לקחתי את הרכבת ל-116 בברודווי, הלכתי, נעמדתי מחוץ לאוניברסיטה, נסעתי עיניי אל הערים, מעין יבוא עזרי, אמרתי, יום אחד אני אלך לאוניברסיטה הזאת, אני אעשה שם תואר שני, אעשה דוקטורט, אהיה פרופסור מן המניין, נכתוב מאמרים, אתה יודע, אחיה חיים, כמו בסרט שוודי אלן, אהיה ממש חלק מהאליטה הרוחנית והתרבותית של ארצות הברית, סלש העולם הנאור. ואז קרה משהו נורא והיום, גדי, החלום האמריקאי שלי התגשם אחד לאחד, כל הדברים שרציתי קרו, וקיבלתי כרטיס בשורה הראשונה של ההתמוטטות של כל המוסד האקדמי הזה, שאני צופה בו כבר בערך, אתה יודע, עשור. כתבתי לפני 5 או 6 שנים כתבה שכותרתה הייתה Get Out, שהמליצה ליהודים אמריקאים בפרט, אבל לכל בר בירב אמריקאי בכלל, לנוס כל עוד נפשו בו או בא מהאוניברסיטות האמריקאית האלה, כי ראיתי שהעניינים הולכים למקומות רעים מאוד. הדבר היחידי שלא צפיתי, זה שאנחנו נגיע מאפס לדגלי חמאס, תוך 5 שנים ולא תוך נגיד 20.
אז תתאר לנו קצת יותר בפירוט את המסלול הזה, כי אני נסעתי ללמוד בארצות הברית בערך שנה לפני שאתה הגעת, ואחר כך, מכיוון שאני הייתי בתוכנית דוקטורט, שבא כבר בסוף האלף, אתה יודע, בשנים האחרונות של המאה ה-20, כבר היה מאוד קשה לדבר באופן חופשי. אני מספר פה לא מעט שבתוכנית שלי לדוקטורט בהיסטוריה אמריקאית, היו 32 נדמה, או 33 תלמידים, ורק 2 מהם היו מוכנים לומר משהו טוב על ארצות הברית, משהו, לא משנה מה, וזה אני, וסטודנט יפני שבא לעשות היסטוריה דיפלומטית. זהו, כל האמריקאים שישבו בתוכנית רק מילים רעות על אמריקה. אני הסתכסכתי די סכסוך חמור עם רוב הכיתה שלי, ואז התחלתי לעשות independent studies. זה היה, נתנו לנו אפשרות כזאת ללמוד באופן פרטני עם המרצה, במקום ללמוד עם הכיתה ולריב כל הזמן. ואחד המרצים שהלכתי ללמוד איתם independent study היה טוד גיטלין, שאותו אתה מכיר, אתה כתבת איתו ספר. טוד גיטלין היה אחד ממנהיגי מחאת הסטודנטים בשנות ה-60, ואז אני מניח שגם אני וגם אתה ראינו בו שמאל שפוי, שמאל שנשאר שפוי למרות שהרוב נעשה מטורלל. אז בסוף, אתה היית בשמאל, כמוני.
אני הייתי בשמאל בדיוק כמוך, הגעתי לאוניברסיטת קולומביה, וראיתי באוניברסיטת קולומביה לא רק שמאל שפוי ונפלא כמו טוד גיטלין, שאגב, בלב מהומות ה-BDS, צריך להגיד שכל התנועה הזאת קמה להחרים את ישראל, טוד בא ודרש תואר, או ביקש תואר כבוד, מאמין אוניברסיטת בן גוריון בארץ, מהסיבה היחידה שאז הוא דרש שכל פעם שיזמין אותו להופיע בכל כנס בינלאומי, יגידו זה לא תוד גיטלין מאוניברסיטת קולומביה, אלא זה תוד גיטלין מאוניברסיטת באר שבע בישראל, שמבחינתי זה היה צעד נפלא של סולידריות, אבל אני מגיע, שמאלן טוב, בוגר נוער רץ, ואחרי זה נוער מרץ, לקמפוס בקולומביה, ויש כל האנשים וכל מצנועות, שבאים ואומרים, שיש לנו ביקורת חריפה על ישראל, ואני אומר בשלב הזה, אחלה, גם לי, כאילו, בוא נשב לדבר, כי אני מאמין בסוג של תמימות כפרית ומשעשעת בדיעבד, שהאנשים האלה רציניים, הם באמת מתקבלים למה שהם אומרים, הם באמת רוצים דיאלוג פתוח, הם באמת רוצים איזשהו סוג של שיחה ושיח, ולבסס על תהליכים של שלום והבנה הדדית. אז מאוד התפתיתי ככה לעסקאות בשטח, ואמרתי בסדר, לקח לי, איזה שנה, שנתיים טובות מתחילת הלימודים, לראות שהאנשים האלה לא מעוניינים בשום דבר, זה אגב הלך והתבסס, כשסיימתי את הדוקטורט וקיבלתי עבודה ב-NYU, זה היה אני חושב הסתירת לחי הכי גדולה שקיבלתי, היו לי עמיתים פלסטינאים, ויום אחד גונבה לאוזני השמוע שאחת מהן מלמדת סמינר, graduate seminar על הסכסוך הישראלי פלסטיני, שלחתי לה אימייל נרגש, אמרתי, אחלה, זה נושא שקרוב מאוד לליבי, יש לי הרבה ביקורת על הממשלה הישראלית כמובן, אבל ידע ושירות בצהל ותובנות ושיחות עם פלסטינאים ועברית וערבית וכו וכו וכו. ואני מקבל אימייל חזרה של שורה אחת, מצטער את הסמינר סגור. אמרתי רגע, לא כל העניין שאנחנו אמורים לעשות פה זה כאילו free and unfettered exchange of ideas, אנחנו כאילו לא אמורים להיות בעניין של דיאלוג פתוח ודעות וכו. לא לא לא, זה רק למאמינים, זה קורס של שטיפת מוח, ובדיעבד גם התגלה לי או התברר לי, כי דיברתי עם אנשים שעלו בחוג, שכל תוחלת החוג לא הייתה ללמוד מקורות, או לשאול שאלות קשות, או להביע דעות חלופיות, זה פשוט, אתה יודע, קורס הכר את הפרופוגנדה, כיצד תחוות באויב הציוני. וברגע שראיתי שזה ככה, וברגע שראיתי שאין לא רק שום מקום לשיח, אלא גם שום עניין לשיח, העיניים התחילו להיפתח, ואז שאלתי את השאלה שאני מניח שאתה ועוד הרבה מאוד אנשים שמסתכלים על הכותרות בימים האחרונים שואל, מה קרה פה ואיך הגענו עד הלום?
בוא ננסה לענות על זה.
זו שאלה לא פשוטה בכלל, ויש לי כמה דברים להגיד בפתיח התשובה, שישמעו אולי מוזרים. הדבר הראשון שיש לי להגיד, זה שמה שאנחנו רואים בארצות הברית, באוניברסיטאות עכשיו, למרות שזה את מניפסט עצב, זה מביע את עצמו עם דגלי חמאס ועם קרוזים כמו הגדודי קסאם יגמרו גם אתכם והשבעה באוקטובר יהיה כל יום, למה שקורה עכשיו בקולומביה ובאוניברסיטאות אחרות בארצות הברית, אין שום קשר ליהודים, אין שום קשר לישראל, פלסטיין, מה שקורה עכשיו בקמפוסים בארצות הברית, זה עניין פנים אמריקאי, זה תנועה, שתכליתה לא להדוף את ישראל או להלום ביהודים, אלא לשנות מקצה אל הקצה את הפנים של ארצות הברית. זו תנועה שהתחילה כבר בערך לפני עשור, וכל תכליתה זה לקחת מוסדות שבעבר הלא רחוק כל כך, שימשו מטרה חשובה של, שוב, דו-שיח פתוח, של חקר, של שאלת שאלות, של באמת ככה, ניסיון אמיתי וכנה להבין את העולם על כל העניינים הסבוכים שבו, ולרוקן אותם מכל תוכן באמצעות מאבקי כוח בלתי פוסקים, ולהפוך אותם במקום לאיזשהו מנוע של חדשנות ומחשבה, במקום זה להפוך את זה למנוע הרבה יותר חזק של ציות עיוור לאידיאולוגיה שלטונית, שלאט לאט לאט הולכת ומקבלת, מתכווצת, יותר, מקווצת יותר ויותר ויותר כוח בידיים של מיעוט יותר ויותר ויותר קטן, שלא מעניין אותו בכלל, כל ההליכים התורדניים האלה של דמוקרטיה ודעת הרוב ובחירות וכאלה.
אבל בכל זאת זה מתרכז בישראל, למה ישראל היא ה-lightning rod, למה ישראל היא מושך הברקים של השינוי הזה?
ישראל היא מושך הברקים של השינוי הזה, היות וישראל מייצגת באופן, כמעט יותר מדי מושלם את שלושת הדברים או שלושת הכוחות או שלושת בעצם הרגלים שהתנועה הזאת שונאת יותר מכל. ישראל היא איזשהו שילוב בלתי אפשרי ונפלא של עם, של דת ושל מדינה. ואם שלושת הדברים האלה בעיניך הם הכוחות הכי נוראים, כי הם כוחות של שמרנות במובן הכי טוב של המילה, כי הם כוחות ש מבססים את האדם ונוטעים אותו בתוך איזשהו קונטקסט. הם כוחות שמחברים אנשים אחד לשני ולא מפרדים אותם לאינדיבידואלים מרירים וכועסים. אם הכוחות האלה מפחידים אותך ומפריעים לך, ואגב, אם תקרא את המצע של Black Lives Matter, לא יפליא אותך בכלל לקרוא, שכל אחת מהכוחות האלה מוזכרים by name. המצע של Black Lives Matter אומר בפירוש, המשפחה הגרעינית היא מוסד מדכא שצריך לשבור, המדינה היא מוסד מדכא שצריך לשבור, דת היא מוסד מדכא שצריך לשבור, ישראל, יהודים בכלל ובפרט, הם שלושת הדברים האלה יחדיו, ולכן הגיוני מאוד מאוד שנתחיל או נתרכז בעיקר ביהודים, אבל היהודים פה זה רק שלב בתהליך, יש עוד הרבה דוגמאות אחרות שאפשר לתת, ואני אשמח לאיך אותה תהליך קורה בדרכים אחרות עם אותן התוצאות.
בוא אם תכף נדבר על אלה, איפה עוד המוקדים שהביקורת הזאת מתנקזת אליהם?
תשמע, אני אתן לך דוגמה פשוטה בשביל להבין את מה שקורה פה, שהיא סוג של דוגמה שאני חושב שהיא מאוד רלוונטית ולצערנו נחבט על הכנים. ב-2011 הבית הלבן של ברק אובמה שלח מה שנקרא Dear Colleague Letter, מכתב מהבית הלבן לאדמיניסטרטורים באוניברסיטאות, שעניינו טייטל 9, שזה חקיקה של זכויות אדם שמתמקדת במניעת הטרדות מיניות. עמית יקר, אמר המכתב, ברצוננו להביא לידיעתך, שמחקרים חדשים, hashtag science, מראים שאחת מכל חמש נשים עוברת תקיפה מינית רצינית בקולג' ולכן יש לשנות את הדרכים שבהם אנחנו מתמודדים בנושא של הטרדות מיניות בקמפוס. קודם כל אתה קורא דבר כזה, אתה מזדעזע, כי אם אחת מכל חמש נשים עוברת תקיפה מינית חריפה בקולג'ים, אתה מדבר על מציאות של מקס הזוהם, אתה מדבר פה על איזשהו, אתה יודע, ישימון פוסט-אפוקליפטי כזה, שבו בחורה רק לא יכולה לצאת מפתח הבית, לפני שחמישה גברים קופצים עליה וגורים אותה לסמטה חשוכה. אז הדבר הראשון שכמובן כמה חוקרים אחרים עשו, זה לבדוק את הנתון הזה, שהתברר, למרות שברק אובמה וביתר סט ג'ו ביידן חזרו עליו השכם והערב, שהנתון הזה מגיע ממחקר אחד, שהציע $10, gift certificate של $10 לאמזון למי שענה, ענו כמות הרבה 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 יותר פחותה של אנשים, מאשר בדרך כלל צריך למחקר מתודולוגי רציני, וכתוצאה מזה כל העניין היה באמת, אתה יודע, מבחינה מתודולוגית, מבחינה מדעית, היה איך שאומרים בלטינית מדוברת חרטה ברטה. אבל זה לא הפריע לבית הלבן להגיד, כן, זה סטטיסטיקה נתונה, ולכן אנחנו צריכים לשנות את הכללים. איך משנים את הכללים? במקום, אתה יודע, לעשות את הדברים התורדניים והמיושנים של, I don't know, להתעונן במשטרה, לפתוח חקירה, להסתכל על עובדות, לראיין עדים, כאילו, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה שהיינו עושים כל השנים עד לפני 3.5 דקות. במקום לעשות את זה, בוא נקים טריבונלים של אדמיניסטרטורים וסטודנטים, שלכן אם מישהי תתלונן, אנחנו מיד נכנס ועידה, שכוללת גם את שלושת החברות הכי טובות שלה, ושלושה אדמיניסטרטורים בבית ספר, ששכרנו בדיוק בשביל המטרה הזאת, והם יחליטו האם היה או לא היה, על בסיס איזה עדויות שהם רוצים. אתה בוודאי תופתע מאוד, גדי, לגלות שהעניין הזה הביא לסחף מאוד משמעותי במספר התלונות שהוגשו על הטרדות מיניות בקולג', ואתה תופתע עוד יותר לגלות שאחרי ששורה ארוכה מאוד של תביעות הוגשה על ידי הגברים שאותם האשימו, אחוז מאוד 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 ניכר מהתביעות האלה התברר כעור ופרח, כי בסך הכל כל מה שעשית זה יצרת תמריץ, יצרת אינסנטיב כזה בשביל אנשים להגיש את התביעות האלה. עכשיו, איזה מטרה זה משרת? זה משרת מטרה מאוד פשוטה, כי עכשיו במקום להתנהל על מי מנוחות, כל הקמפוס הפך להיות זירת קרב בין נשים לגברים, שבהם כולם מתמקדים במאבקי הכוחות האלה, וכולם מפחדים, ויש אידיאולוגיה שלטת, ואנשים יודעים לא לצאת מהקווים, וזה בדיוק הדרך שבה הופכים מקום שבעבר המאוד לא רחוק היה זורם וחופשי ופתוח לדעות ורעיונות וביקורות, למרות שהיה לו כמובן תמיד איזשהו בייס, איזושהי הטייה שמאלנית, ככה הופכים מקום שהיה בעברו הלא רחוק פתוח, למקום טוטליטרי שבו כולם מיישרים קו על פי מטרה אחת ואידיאולוגיה חפילה.
זה קשור גם למה שאובמה עשה ליחסי הגזעים בארצות הברית, נכון? גם בנושא הזה הוא ממש יצר מומנטום של עוינות, חשדנות והחמרה ביחסים. בוא תגיד לנו כמה מילים על זה.
זה אותו הפלייבוק, תשמע, אם אתה באמת תוהה אם יש בעיה רצינית של יחסים מנגזעים בארצות הברית, אתה יכול להסתכל על כל מיני סטטיסטיקות מבטחות למיניהן, כמו העובדה שאחוז מאוד ניכר מהאנשים שיצביעו לאובמה, אחרי זה הצביעו לטראמפ, שמלמד אותך שזה לא בדיוק אנשים שאתה יודע, הגזענות זה הדבר שהניע אותם, כי רק לפני 4 שנים הם הצביעו למועמד שלא מייצג כהוא זה את החזון האידיאלי של הקו קלוקס קלאן. יחסים מנגזעים תמיד היו מתוחים מאוד בארצות הברית, אתה יודע את זה יותר טוב מכולם, אבל ברגע שאובמה נבחר לבית הלבן, העניין הזה התחיל להיות הנושא המרכזי על סדר היום האמריקאי. ברגע שכל תקרית קטנה שקרתה, כמו למשל פרופסור מאוניברסיטה בהרווארד, ששוטר ראה אותו מנסה להיכנס לבית שלו, הוא שכח מפתח, אני חושב, ניסה להיכנס לבית שלו מהדרך האחורית, השוטר עצר ושאל אותו מה קורה, זה היה סוג של כזה מבוכה לא נעימה, הבית הלבן של אובמה הפך את זה לא רק לתקרית דיפלומטית שהייתה על סדר היום הציבורי במשך שבועות, הוא גם זימן את השוטר ואת הפרופסור, השוטר הלבן ואת הפרופסור השחור לבית הלבן לשיחה על יחסי הגזעים לאן. ואתה רואה את זה בכל צעד בשעה, אתה רואה את זה ביחסים בין הגזעים, ביחסים בין המינים, אתה רואה את זה בכל אופן שבו אפשר להפריד, לפרד ולהעדיף את אידיאולוגית הזהויות המטורללת, על פני איזשהו ניסיון ליצור מחנות משותפים וליצור חזון משותף לאמריקה, זה מה שהבית הלבן של ברק אובמה עשה.
אז בוא נחזור רגע ל-trajectory, אתה רואה כשאני מדבר איתך, אתה מדבר עברית ואני בורח לאנגלית.
שפת האם שלנו לאן?
בדיוק, למסלול שאתה עשית, אני נשאל על הדבר הזה המון פעמים, משמאל לאיפה אתה ממקם את עצמך עכשיו?
אני יהודי פשוט, גדי, ממקם את עצמי איפה שאנחנו לא נהיה שם.
הבנתי, לא, אבל אתה אומר ימין? אתה ימין?
אני אין לי שום בעיה מההגדרה הזאת בכלל.
הבנתי. אז תאר לנו את המסלול שלך מהמקום שממנו באת אל המקום שאנחנו בעיה עם ההגדרה שלו.
אני אגיד את האמת, אני מודע באופן, זו שאלה שחשבתי עליה בעצמי המון, כי זו שאלה תורדנית שכזו. אין שום דרך שבה אני יכול לענות על השאלה הזאת, בלי להישמע, עכשיו אני אשתמש בביטוי אנגלי, hella self-serving. כל מה שאני אגיד עכשיו, יישמע כאילו שאני משרת את עצמי ואת את נאורותי, כי בינינו, אני מסתכל על הדברים שהשתנו, ואני רואה, לא השתנה יותר מדי, אני לא חושב שיש דבר אחד עקרוני, שאני יכול להגיד שאני מאמין בו עכשיו בלהט, שמקודם נראה לי לגמרי פסול וטבעי. כל מה שעשיתי, זה כל מה שחינכו אותך ואותי, ודורות שלמים של אנשים, זה לשאול שאלות, להתחיל ולבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מאמינים בכנות ובשמחה ובהתלהבות גלויה באפשרות של שלום עם הפלסטינאים. נהדר, יופי, גרובי, בוא נלך על זה. ואז יש לך 25 שנה, 20 שנה, 15 שנה, של עובדות בשטח, שמצביעות שכל התהליכים שאתה רוצה, כל מה שעשית, כל מה שקיבית, כל מה שרצית, הכל הולך ונכשל. אם אתה בן אדם שפוי, אתה אומר, זה לא עובד. ואז פתאום אתה מסתכל, וזה מה שקרה לי לצערי עם תוד גיטלין, הפרופסור שהזכרנו, ועם עוד הרבה אנשים אחרים, ואני יודע שזה קרה גם לך, גדי. פתאום אתה מסתכל ואומר, ואנשים שהיו חברים קרובים ושותפים בדרך, אומרים לך, לא גדי, אתה לא יכול להגיד את זה. אז אומר, אבל למה? זה עובדתית נכון. הנה, אני אותו הבן אדם, אותו אוהב אדם, אותו מאמין בחופש, אותו מאמין בשלום ובשוויון ובחירות והכל, אבל אלה רוצים להרוג אותי, אתה יודע איך אני יודע, כי הם אומרים, אנחנו רוצים להרוג אותך, ויש מספיק שנים בשביל לדעת שהם צודקים, וזה נכון, כי הנה הוכחה. זה סוג של תהליך מאוד 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 מוזר, שבסופו של דבר אתה מוצא את עצמך חסר בית פוליטי, כי בינינו יש מקומות בימין, במיוחד בימין הנוכחי האמריקאי שלצערי, חלקים לא מבוטלים ממנו, משתעשעים, בוא נגיד, הרבה יותר מדי קרוב לאנטישמיות, מה שהייתי רוצה להרגיש איתו בנוח. אתה חסר בית, כמו תמיד, סוג של יהודי נודד.
אז זה קרה לך במסגרת היחסים עם תוד גיטלין, כי אתם כתבתם ספר יחד, אם אני לא טועה, זה היה ספר על מושג העם הנבחר, נכון? כן. גם בישראל, גם באמריקה, גם בצרפת, אני זוכר נכון?
בישראל, בארצות הברית ובשאר העולם, המונח הזה של עם בחירה. זה קרה לי וזה שבר לי את הלב, גדי, זה אחד הדברים הכי קשים בעשורים האחרונים בחיים שלי, שאני עדיין מתמודד איתם באופן, אתה יודע, באופן נפשי, אישי, לוחץ. אתה יודע, יותר מחבר, הוא היה ראש, זאת אומרת, head of my dissertation committee, הוא היה האיש שהכווין אותי בעבודת הדוקטורט, חבר קרוב, כתבנו ספר ביחד, בילינו המון 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 שעות ביחד, ופתאום אתה יודע, כל מיני דברים בארצות הברית התחילו להשתנות, פתאום אנחנו רואים, צופים בעלייה של טראמפ, אנחנו צופים בכל מיני צנועות כמו נגיד האיראן דיל של אובמה, שפתאום אתה רואה את כל המפלגה הדמוקרטית מתגייסת כאיש אחד בשביל לתת למולות באיראן נשק גרעיני, ואתה מתחיל לשאול שאלות, פתאום אתה רואה איזושהי התקררות ביחסים, ומה ששבר אותי גדי זה לא רק ש... עברנו למקומות שונים ושלא הסכמנו בדעות, אבל פתאום נרשמה איזושהי חזית קרה. אני לא אשכח אף פעם, הלכנו לאכול ארוחת צהריים פעם אחת. והוא אמר לי משהו כמו, יש הרבה אנשים בפקולטה שמאוד לא מרוצים מהדברים שאתה אומר וכותב לאחרונה. ומה ששבר אותי לא היה הטון, אתה יודע, הלגמרי ברז'ניאבי של, אתה יודע, קומרד, יש חברים שלא מאשרים את מה שאתה אמרת בוועדה המגססת. מה ששבר אותי היה שלא הייתה טיפה אחת של, של חמלה או רכות או קרבה בדברים האלה, זה היה רק תיישר קו או שדברים רעים הולכים לקרות. לא אני גמרתי את מערכת היחסים הזאת, תודה לצערנו נפטר לפני כמה שנים, אני מתגעגע עליו כל יום. ואני מקווה שמערכת היחסים שלנו תמשיך למרות שהוא כבר לא איתנו, כי...
אז רגע, הוא ניתק איתך את היחסים אז, או ש... או שההתקררות פשוט נשארה, נשארתם קר?
נשארנו קר, נפרדנו כך, ושוב...
אתה יודע שבמקרה שלי...
אני יודע לך את החיות כנראה, אבל הפעם זה לא אני.
במקרה שלי עם תוד, אני הייתי פחות קרוב לממך, לא כתבתי איתו בזה, הייתי, אבל הייתי איתו שעה בשבוע, איזו תקופה, ואחר כך הוא גם הזמין אותי לביתו, וקראתי את ספרה וככה, אבל בסוף הוא יחד עם שותף קרוב שלי, מקביל בישראל, כתבו מאמר חריף מאוד נגדי, בארץ, בעברית ובאנגלית, שכותרתו הייתה, לגדי טאו בין שאלות קשות לסטיב בנון. בזה הם התכוונו שלא אמרתי שסטיב בנון הוא גזעני, כי זה לא נכון, הוא לא גזעני. זה לא, יש הרבה בעיות עם סטיב בנון, זה לא, אבל הוא כאילו, סטיב בנון הוא תמה, וכאילו אני נגעתי בתמה, ואני לא רחצתי עדיין, וזה בלתי נסלח.
גדי, אתה תמיד הוצאת את הכי טוב מהאנשים.
כן, זה, אני, בשביל זה אני פה, אני מנסה עכשיו להוציא את הכי טוב ממך, אבל אני חייב לומר שאני לא מצליח כמו עם תוד. אם תכתוב נגדי מאמר מחר בבוקר, אז אולי תוכלו
להשתבר. עוד כמה כוסות הלילה הצעיר, בוא נראה לאיפה זה מתפתח.
ואז אתה היית ב-NYU, מתי עזבת ואיך זה קרה?
מתי הועזבתי? הועזבתי ב... אני חושב 2000 ו... 11, הייתי, קיבלתי משרה, לימדתי, עשיתי כל מיני דברים שהאמנתי שהם טובים, אני אתן לך דוגמאות, האמנתי שאוניברסיטה שלוקחת משהו כמו 60 אלף דולר שכר לימוד לשנה מסטודנט, לא יזיק בכלל אם באיזשהו שלב, אתה יודע, לא בתור העיקר, באיזשהו שלב בתוכנית הלימודים, אולי כזה בוא נגיד בין 4 ל-6 אחר הצהריים, פעם וחצי בשבוע, יתנו לסטודנטים האלו גם איזשהו סוג של, dare we say, skill, איזשהו קישור, שבו הם יוכלו ללכת ואשכרה לקבל עבודה, כאילו באיזשהו תחום שמועיל לבני אדם לעבוד ולהתעסק ולעשות משהו, בתחום שלהם לא, אתה יודע, ולכן חברתי עם איזשהו סטארט-אפ, שבזמנו היה מאוד, מאוד חם ככה, שלימד אנשים כל מיני data science, איך להסתכל על big data sets, על כל מיני, מאגרי מידע מאוד מודונים, ולנתח אותם ולהשיג מסקנות, והצגנו את הקורס הזה לתלמידים בחינם, הקורס היה ביום שישי, ב-8 בבוקר, ולמרות המאמצים החוזרים ונשנים של האוניברסיטה, למדר אותו, עיין ערך, יום שישי ב-8 בבוקר, איזה סטודנט ב-NYU בדעתו שהוא יבוא לכזה קורס, היו משהו כמו 300 איש, אנשים ישבו על המעברים, כי באמת, אתה יודע, היה רצון עז לדברים האלה. ואז באה ישיבת מחלקה, שבה דובר אחרי דובר קם ואמרו שמאוד לא מקובל עליהם, האופן שבו אני חציתי את הקווים, והכנסתי אינטרסטים קפיטליסטיים לתוך הפקולטה, שאמורה להיות מקום חף לחלוטין, כל שיקולים
מסחריים. כי עשית את זה עם חברה פרטית. כי זה היה שיתוף פעולה.
עשיתי זה כאילו לא עם חברה פרטית, עשיתי זה עם כזה סוג של סטארט-אפ שאז קיבל משאבים בכל המקומות, כולל העיר ניו יורק עצמה, אבל מה שנראה להם לא בסדר, זה לא היה לקחת 64 אלף דולר מסטודנט בשביל להקשיב להירורי ליבם, זה היה לנסות להכניס איזשהו, אתה יודע, קמצוץ זעיר של common sense למערכת, לתת לילדים האלה איזשהו קישור. It was all downhill from there, העובדה שאני ישראלי וציוני נלהב לא עזרה בכלל בכלל בכלל, העובדה שאני יהודי מאמין עזרה עוד פחות, העובדה שהתחלתי כל קורס עם פיידרוס של אפלטון, ולא ב, אתה יודע, מאיה אנג'לו, או, אתה יודע, disabled lesbian of color studies, שוב, לא שיחקה לטובתי כלל וכלל. בסופו של דבר הייתה הצבעה לקביעות, 28 אנשים היו במחלקה, אני גאה מאוד להגיד שמתוכם 26 הצביעו נגד, ושני אנשים שהצביעו בעד, שכולל את ראשת המחלקה והסגן לא, הם עדיין שם, לצערם, לקחו אותי לארוחת צהריים מדוכדכת כזאת, שבה אמרו, שמה, אנחנו נורא מתנצלים, ואני עם חיוך גדול עצמם אמרתי, אני לא יודע למה אתם מתנצלים, אתם צריכים להישאר עם האנשים האלה, I'm walking out the door, אני חופשי, הבעיה היא לא שלי, הבעיה היא שלכם, ומאז, אתה יודע, מאז קיבלתי, שוב, כרטיס כניסה לשורה הראשונה של מה שקורה, אבל אני רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב, כי אולי זה עובד בכל הציניות המרירה הזאת שלנו, שני אקדמיים פליטים מהמערכת, מחלימים. מה שקורה עכשיו בקולומביה זה דבר נפלא. אנחנו צריכים את זה. כי מה שאנחנו צריכים, מה שהפך את המוסדות האלה לכל כך אדירים, מה שהפך אותם למקומות שהרבה אנשים כמוך וכמוני רצו ללכת אליהם, והשקיעו כל כך הרבה, הקריבו כל כך הרבה בשביל ללכת אליהם, זה לא היה עובדה שהם, אתה יודע, נישאים מקרב להיותם טובים באופן אינרנטי, זה לא היה עובדה שהם העניקו לך איזשהו דיפלומה, שזה כמו הכרטיס המוזהב של צ'רלי והשוקולדה, הכניס אותך לאיזה עולם קסמים. מה שהפך אותם לטובים, העובדה שהם העניקו חינוך פנטסטי, ומה שהפך אותם לאלו שמעניקים חינוך פנטסטי, היה עובדה שהיה בהם המון המון אנשים, בתוכם אחוז מאוד 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 ניכר של יהודים, עם כישורים אדירים, עם רעב עצום, עם יכולת לשאול שאלות ולזור תהליכים ולהבין ולחשוב באופן פתוח ונועז וחד. האנשים האלה עכשיו ילכו למקומות אחרים, הם יקימו מוסדות חדשים, מוסדות שאנחנו צריכים באופן דחוף, יש כל כך הרבה אנרגיה, והאנרגיה הזאת לא מושקעת יותר במוסדות המתים האלה, היא הולכת להיות מושקעת במקומות חדשים, ולתת תור זהב חדש, של השכלה וחינוך ויצירה ותרבות חיי רוח בארצות הברית ובעולם בכלל.
אז איך יבוא התיקון הזה? אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על זה שאת המוסדות עצמם אי אפשר כבר להציל, הם כבר עבודים. היה איזה ניסיון משנות ה-80 נגיד בארצות הברית, כשהאוניברסיטאות פנו במובהק שמאלה, עוד בעידן רייגן, להתחיל להעביר את האנרגיה הזאת ל-think tanks, למכוני מחקר. אבל אנה ילכו כל הגולים אתה?
תשמע, קודם כל אני אעלה לך בשתי מילים, שאני חושב שהן מאוד רלוונטיות פה. שומר סך, לא מזמן, אם רצית באמת לדעת מה קורה, לא היה לך עודף אלטרנטיבות, היית צריך לשבת מול מה שלא נתנו לך, ולבעוט במסך, ושמעת דברים שידעת, שבינם לבין המציאות, כל קשר מקרי בהחלט. והנה אנחנו, 230 ומשהו פרקים into a magical mystery tour הזה, ויש לנו כלי תקשורת אז, ויש לנו מידה, ויש לנו הוצאות לאור, ויש לנו חיים, יש לנו מכוני מחקר, יש לנו חיי רוח. איך זה יקרה? כמעט ולא משנה. אם אתה שואל את השאלה ספציפית על התהליכים, זה יכול להיות בצורה של אוניברסיטאות חדשות, כמו האוניברסיטה, University of Austin, Texas, שחברתי הטובה ברי וייס פתח עכשיו בטקסס עם אנשים אחרים, שאוטוטו תקבל הסמכה והיא מקום באמת 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 נפלא עם פרופסורים אדירים. זה יכול להיות כתוצאה של אנשים שיגידו, אוקיי, אתה יודע מה, אנחנו הולכים להפסיק עם הפטישיזציה הזאת, צריך תואר מ-4 year liberal arts school, ובמקום זה יתחילו להתמקד בדברים שהחברה באמת באמת צריכה, כמו אתה יודע, trade schools, אנשים שהולכים ללמוד מקצועות, כי במיוחד איך שהקורונה הוכיחה לנו, אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר אנשים, שיוכלו ללמוד איך לייצר דברים בארצות הברית, ולא לייבא כל דבר שצריך, ואז להיות תלויים בחסדי הסינים. יכול להיות שנאמץ מודלים חדשים לחלוטין. אני למשל, אני אגיד דבר מהפכני לגמרי, אני מאוהב עד כלות, במודל של אחינו ואחיותינו החרדים של הכולל. הכולל עושה דבר נורא נורא פשוט, מסתכל על החברה, אומר אוקיי, בוא נזהה את ה-10-15% הכי מבריקים, ונגיד להם חבר'ה, אתם באמת העתיד, הנה כסף, שבו פה ותלמדו, אל תעזבו את הבית, אל תיסעו, אתה יודע, תעזבו את הבית שלכם באיידהו, ותיסעו לניו יורק או לברקלי בקליפורניה או לשיקגו, שבו פה בבית בשכונה, תלמדו, ובערב, שהרופא שיניים או הרואה חשבון או הכובסת רוצה לבוא, רוצים לבוא ולשמוע קצת שיעור וללמוד את הדברים, אתם בתמורה לכסף שהקהילה תיתן לכם, אתם בתמורה תשקיעו בחזרה בקהילה. ככה נראה מוסד חינוכי קהילתי אמיתי, שלא מנתק ילדים וילדות ושולח אותם לכל קצווי תבל, שמשאיר את כולם בתוך הבית, בחיק המשפחה, בחיק הערכים. תשמע, אין גבול ליצירתיות ואין גבול לדברים המדהימים שאנחנו נעשה.
מעניין מאוד. אתה תשלח את הילדים שלך לקולג' בארצות הברית?
בני 12 ו-10, גדי, אני אומר להם 3 פעמים בשבוע, you are never going to college. אני לא משלם, אתה יודע, $250,000 בשביל כל מיני, הביטוח חביב עליי באנגלית זה mutually accrediting mediocrity, זה בינוניים שנותנים אחד לשני, אסמכתות ותעודות, יבזבזו 4 שנים $250,000 בשביל להפוך אתכם לנאצים. הילדים שלי יכולים לשרת בגולני, אם הם רוצים, הם יכולים כל אולפנה או ישיבה שהם רוצים, או שהם יהיו בני 18, שילכו לאיפה שבא להם. זה עליהם, אבל אנחנו לא נשלם שקל.
תגיד, ספר לנו קצת על טאבלט, כי אתה מאוד פעיל שם, איך זה התחיל? כי אתה אחד האורחים הבכירים שם, אחד הכותבים הבכירים שם, איך התחיל הרומן, ומה זה טאבלט, ומה החזון של טאבלט, ומה אתם עושים שם?
תשמע, יש את המים הזה באינטרנט, how it started versus how it's going, איך זה התחיל בניגוד לאיך שזה עכשיו, אנחנו התחלנו לפני 14 שנים, בעולם אחר לחלוטין, בתור מגזין יהודי תרבותי קטן, והשאיפה שלנו הייתה שאם נקבל, בוא נגיד, 100-150 אלף קוראים, שיקראו את טאבלט בתור המגזין, נגיד הרביעי או החמישי או השישי, שהם קוראים אחרי ה-New York Times, Wall Street Journal, Atlantic, New Yorker וכו' וכו', אז אשרנו וטוב לנו ודיינו, כי בסך הכל כל מה שאנחנו רוצים זה קצת תרבות, קצת יידיש, קצת סקרנות, קצת רוח תרבותית יהודית בועטת שכזו. אף אחד מאיתנו לא יכל לצפות באותה העת, ולחלקנו היה גם מאוד מאוד קשה לצפות כשהתהליכים התחילו להסתרז, שהעולם כפי שאנחנו מכירים אותו ילך ויתמוטט, שהעיתונות האמריקאית כאיש אחד, כמכבש דפוס אחד, תלך ותסתחרר לתוך איזה טרפת חושים, שבה כל העיתונים שפעם אהבנו ושמחנו עליהם, והתלוננו פה ושם, אבל בסופו של דבר כיבדנו והערכנו בתור מוסדות אדירים, כמו הניו יורק טיימס, כמו הניו יורקר, הלכו וישנו את אורם לחלוטין, להיות מכלי תקשורת רציני ואמיתי וחופשי, לשופר של רעיונות הזויים לחלוטין, שלא משקף שום מציאות כמו שהיא, ומסתכל על עובדות ברורות, ומסובב אותם בדרכים שהן לחלוטין למובנות. זה משהו שלא צפינו. לא צפינו מצב שבו התרבות כולה תגיע למצב שבו האקדמיה לסרטים בהוליווד. תגיד שסרט לא יכול לקבל אוסקר, אלא אם כן רבע משחקניו יהיו בעל פיגמנטים כאלה וכאלה באור, או בעל עם עברי רבייה כאלה וכאלה בתחתוניהם. לא יכלנו לצפות את השגעת הזאת, לא יכלנו לצפות מה ברק אובמה יעשה לארצות הברית, לא יכלנו לצפות את כל הדברים האלה. אז מה שעשינו, כי לא יכלנו לצפות, זה לעשות מה שעיתונאים, אינטלקטואלים, חושבים, כותבים, תמיד עשו, וזה לשאול שאלות קשות, בלי לצפות לתשובות ספציפיות, בלי להתקשר יותר מדי, לא לצד פוליטי כזה או אחר, לא לאידיאולוגיה כזו או אחרת, פשוט להסתכל לעשות להבין את העולם נוכחה, כי כמו יהודים טובים, הבנו שכוחנו תמיד כעם, היה זה שכמו שאני אוהב להגיד, ממשה רבנו עד ג'ורי רמון, אנחנו האוטסיידרים, אנחנו אלה שיושבים בחוץ, מחוץ למשחק, מחוץ לכללים, מחוץ לחוקים, ולא, אתה יודע, לא מושפעים ולא נתונים ולא בכיס של אף אחד, רק שואלים את השאלות ונאמנים לאמת שלנו. זה הפך אותנו בזמן מאוד קצר, במיוחד מאז העלייה של דונלד טראמפ, במיוחד מאז הקורונה, כשהיו 0-0-0 כלי תקשורת, שהיו מוכנים להגיד, אוקיי, אתה יודע מה, ראשה גייט, זה תיאוריית קונספירציה מטורפת, אתה יודע מה, מסכות לילדים, זה התעללות שאין כדוגמתה, שמבוססת על בדיוק 0 מדע. זה הפך אותנו לכלי תקשורת הרבה יותר, הרבה יותר נחשב, הרבה יותר משפיע, הרבה יותר נקרא, זה נותן לנו שמחה גדולה מאוד, אבל אנחנו מבינים עדיין שהאתגר שלנו, שוב, זה לא רק, אוקיי, בוא נדווח על החדשות, או על הדעות, או נציג אנשים, או עניינים שלא מקבלים מספיק תהודה, אלא זה באמת לנסות להבין ולהשפיע על תהליכים חברתיים מאוד 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 גדולים שקורים בקצב מסחרר, כמו מה שאנחנו רואים עכשיו בקולומבים.
ליאל, זה היה מאוד מאלף, אני רוצה שנשמור על קשר גם במסגרת משמר הסף, אז ברשותך אני אנדנד לך עם זה שוב, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו כתב 20 בלוקים מקולומביה, כי אנחנו מרגישים שקורים שם דברים מהפכנים, אבל אני לא יכול להיפרד ממך בלי לשאול האם היהודים, שברובם המכריע מצביעים למפלגה הדמוקרטית, ברובם המכריע ליברליים, חלקם הגדול הם המממנים של האוניברסיטאות האלה, האם הם סוף סוף מתעוררים ויבינו שהדבר הזה אינו לטובתם, אינו לטובתנו, אינו לטובת ארצות הברית?
כמו שחבר משותף טוב שלנו צייץ לפני כמה ימים, להיות Jew for Biden זה כמו להיות queer for Palestine. זה כבר הגיע למצב שבו כל השתייכות שהיא במפלגה הדמוקרטית היא פשוט טירוף חושים. למרות זאת, עם צער רב וביגון קודר, אני חושש שבבחירות הקרובות אחוז מאוד 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 ניכר של היהודים עדיין יצביעו למפלגה הדמוקרטית, עדיין יספרו לעצמם, יחיו בככה שהמפלגה הזאת, לא, זה לא כולם, וביידן הוא אוהד של ישראל, ותראה, והוא שלח את הנושאת מטוסים, אז מה אם הוא מצניח סיוע לחמאס, ולוחץ עלינו להפסיק את הלחימה, לפני שהשגנו את המטרות, הוא באמת, הוא אוהד אותנו, זה בקישקס שלו, כמו אובמה וכו' וכו' וכו'. אני רוצה לסיים, אתה יודע, היות וזה בשישי בערב, ואנחנו פה מצלמים ביום חול, אני רוצה לסיים בנימה מסורתית, כי הרגע סיימנו לחגור את חג פסח, ושאנחנו קוראים בתורה את סיפור יציאת מצרים, יש רשי אחד שאני מת עליו, הוא מסביר, כתוב, בני ישראל יצאו חמושים במצרים, ורשי שואל, מה זאת אומרת יצאו חמושים? זה עבדים, הם לא יצאו עם, אתה יודע, אוזון מקוצרר, או M16, או אקדחים ברובים. רשי מפרש את זה כחמישית, הוא אומר, רק חמישית מהעבדים האלה, אנשים שאשכרה היו עבדים במצרים, רק חמישית מאמרו, אוקיי, בסדר, יאללה, בוא נצא, הבנו, רע פה, בוא נקום, נעשה מעשה ונלך. השאר אמרו, אתה יודע, רע פה, אבל לפחות אנחנו יודעים מאיפה מגיע ארוחת צהריים שלנו. לצערי, זה בדיוק מה שקורה עכשיו מיהודי ארצות הברית, אני חושב, 4/5 מהם בשמחה עצמי, ימשיכו להצביע למפלגה המטורללת שאומרת להם, השכם והערב שהיא שונאת אותם, והמוסדות היהודים האמריקאים יחד איתם, ימשיכו להתלקק על הפתחים ולשחק משחקים של פוליטיקלי קורקט במקום לעמוד עם אנשים שעומדים איתם, אבל זה לא משנה בכלל, כי כמו שראינו בסדר הפסח, ההיסטוריה לא שייכת לאלה שנשארים בעבדות.
ליה לייבוביץ', טאבלט, מכון הדסון בוושינגטון, תודה רבה לך על השיחה הזאת ולילה טוב.
תודה כבודו, לילה טוב.